זבחים דף למד, מתחילים בעזרת השם, בנקודתיים למעלה. קדושה, בית מקדש, קורבנות, יש בהם הדר, יש בהם כבוד. צריך לשמור על הקדושה שלהם. מה קורה אם בן אדם לוקח בהמה אחת שהקדישו אותה לקורבן, ורוצה להמיר את הבהמה שהקדושה של הקורבן תעבור לבהמה אחרת שנמצאת לצידה? אומרת התורה, לא. אסור להמיר את הקורבן, ואם כן המירו את הקורבן בבהמת חולין, שניהם יהיו קדושים, הוא ותמורתו יהיה קודש. אומר החינוך במצווה שנ"ב, שהסיבה היא כדי לייקר בעינינו, שיהיה לנו מורה מקדש, ולא נזלזל בדברים שבקדושה. טוב, מה קורה אבל כשיש פה בן אדם שלב אחד קדימה, יש לו שתי קורבנות, ואת הקדושה של שתי הקורבנות הוא רוצה להמיר על בהמה אחת של חולין. והוא אומר על הבהמה של חולין, הרי זו תמורת הקורבן הזה ותמורת הקורבן השני. איזה קדושה של איזה קורבן יחול עכשיו על הבהמת חולין? על זה מדברת המשנה הבאה. תנן התם, יש משנה במסכת תמורה. הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. אדם בא לבהמת חולין, שם בצד אחד את המחותן הימני, זה בהמת עולה, קורבן עולה, בצד שמאל קורבן שלמים, והבהמת חולין באמצע. הוא אומר, הבהמת חולין הזאת קבל את הקדושה גם של העולה וגם של השלמים. הוא לא אומר את המילים האלו, הוא רק אומר, הרי זו תמורת עולה, תמורת שלמים. מה יהיה הקדושה של הבהמת חולין? אומרת הגמרא, הרי זו תמורת עולה, רק תמורת עולה. הדבר הראשון שהוא אמר, רק זה מה שחל על הבהמה. זה דברי רבי מאיר. אמר רבי יוסי, אם לכך נתכוון תחילה, אם הוא התכוון בהתחלה גם לעולה וגם לשלמים, אז למה שזה יהיה רק קדושת עולה? הועיל ואי אפשר להוציא שתי שמות כאחת. הרי הוא לא יכול להגיד הרי זה תמורת, ואז הוא יגיד עולה ושלמים במילה אחת. עולה זה מילה אחת ושלמים זה מילה שנייה, ואי אפשר להגיד את זה בפעם אחת. לכן הוא אמר הרי זה תמורת עולה והרי זה תמורת שלמים, אבל הוא התכוון שזה יהיה בשתי הקדושות. לכן אומר רבי יוסי, דבריו קיימים, יש בבהמת חולין גם קדושת עולה וגם קדושת שלמים. איך עושים את זה? נותנים לבהמת חולין לראות עד שיהיה במום, ואז פודים אותה, ובחצי מהכסף קונים קורבן עולה, החצי השני קונים קורבן שלמים. ואם שאמר הרי זו תמורת עולה, נמלח ואמר הרי זו תמורת שלמים, אם הוא בהתחלה אמר רק הרי זו תמורת עולה, אחרי שהוא אמר הרי זו תמורת עולה, אז הוא אומר למה הרי זו תמורת עולה? שיהיה תמורת שלמים, ואז הוא אמר הרי זו תמורת שלמים. אז גם רבי יוסי מודה שמכיוון שבהתחלה הוא תכנן שיהיה בבהמה קדושת עולה, נשאר רק קדושת עולה על הבהמה. היא בעיה להו. הרי זה תמורת עולה ושלמים, מהו? מה קורה אם הוא לא אמר הרי זו תמורת עולה, הרי זו תמורת שלמים? הוא אמר הרי זו תמורת עולה ושלמים. פעם אחת הרי זו תמורת, ואחר כך הוא אמר גם עולה וגם שלמים. מה קורה אז לבהמה? לחצות מהו? מה קורה אם הוא אומר חצי בהמה יהיה לה קדושת עולה, חצי בהמה יהיה לה קדושת שלמים? אז יש בזה שתי דעות. אמר אביי בהא בלחצות, שאומר חצי יהיה לה קדושת עולה וחצי קדושת שלמים, ודאי מודה רבי מאיר. למרות שרבי מאיר אומר שתופסים את הלשון הראשונה שהוא אמר, הרי זה קדושת עולה נשאר רק קדושת עולה, אבל כאן מכיוון שהוא אמר שחצי יהיה עולה וחצי יהיה שלמים, אז יש על הבהמת חולין את שתי הקדושות. זה דעת רבה. זה דעת אביי. רבה אמר, עדיין היא מחלוקת. עדיין יש כאן מחלוקת, וגם במקרה שהוא אמר חצי בהמה עולה וחצי בהמה שלמים, לפי דעת רבי מאיר, ברגע שהוא אמר הרי חצי תמורת עולה, מכיוון שאי אפשר שחצי בהמה תהיה תמורת עולה, אז כל הבהמה נהיה תמורת עולה, ומה שהוא אומר אחר כך חצי תמורת שלמים, המילים האלה לא נתפסות בכלל. אומרת הגמרא, אמר רבה לאביי. רבה בא להתנצח עם דברי אביי, והוא מביא לו כמה ראיות אחד אחרי השני לחיזוק דברי רבה ולסתור לכאורה דברי אביי. לדידך דאמרת באב ודאי מודה רבי מאיר. לפי דעתך שאתה אומר שרבי מאיר מודה שכשהוא אומר על בהמה חצי תהיה שלמים וחצי תהיה עולה, רבי מאיר מודה שיש את שתי הקדושות על הבהמת חולין. יש לי שאלה לשאול אותך. הרי שחיטה, מה שכתוב במשנה בדף הקודם, לגבי שאדם אומר כזית אחד, הכהן ששוחט את הקורבן או שעושה את אחד מעבודות הקורבן, אומר כזית אחד אני שוחט על מנת שיאכלו את הבהמה מאוחר יותר, חוץ לזמנו, עם קורבן שלמים, שיאכלו אותו ביום השלישי. אבל כזית השני הוא אומר, כזית הזה אני שוחט את הקורבן על מנת שיאכלו אותו חוץ למקומו. אז באותה בהמה, כשאומר כזית אחד חוץ לזמנו וכזית אחד חוץ למקומו, זה כמו חצי חצי. זה לא חצי, אז זה חלק. יכול לתפס שתיהם ביחד. אז אם כן, לפי דעת רבי מאיר, הוא צריך להודות כששתי המחשבות יתערבבו ביחד. כמו שאתה רוצה להגיד שכשהוא אומר חצי עולה, חצי שלמים, אז נהיה פה גם עולה וגם שלמים. אז כשהכהן שמקריב את הקורבן אומר, כזית אחד יהיה לשם חוץ לזמנו וכזית אחד לשם חוץ למקומו, אז צריך שיתערבבו שתי המחשבות ביחד. ואז אם כן, זה כבר לא יהיה מחשבת חוץ לזמנו, שאז זה הופך להיות פיגול ומי שאוכל מהבשר חייב קראת, מכיוון שיש פה עוד מחשבה שפוסלת שמתערבבת יחד של חוץ למקומו. ואם כן, צריך להיות שהקורבן רק יהיה פסול והוא לא יהיה פיגול. כי כדי שקורבן יהיה פיגול במחשבת חוץ לזמנו, צריך שהמחשבת חוץ לזמנו תהיה לבד מחשבה שהיא תפסה את כל הקורבן. וברגע שיש פה עוד מחשבה, אז כבר לא נהיה מחשבת פיגול. אומרת, אז אם כן, נשאלת השאלה, הרי שחיטה דלחילה חצות דמי ופליגי, בכל זאת אתה רואה שיש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, האם תופסים את הלשון הראשונה כשהוא אומר הרי כזית זה חוץ לזמנו, אחר כך הוא אומר כזית השני יהיה לשם חוץ למקומו. לפי דעת רבי יהודה, מכיוון שבהתחלה הוא אמר חוץ לזמנו, כל הקורבן הופך להיות פיגול, כי הרי במחשבת חוץ לזמנו הקורבן הוא פיגול, וכבר לא מתייחסים יותר למה שהוא אמר אחר כך בהמשך. לפי דבריך שאתה סוברת בדעת רבי מאיר, שהדעה שלו זהה לדברי רבי יהודה, שכשאומר מפורש חצי חצי, כן יש מקום להתפס לשתי המחשבות. אז אם כן, נאמר גם לגבי קורבן, שכשאומר כזית לזה וכזית למשהו אחר, שתי הכזיתות יתפסו יחד ויתערבבו, ואז הקורבן לא יהיה פיגול אלא רק פסול. אומרת הגמרא, אמר לי מסברת, אינה לשחיטה אלא לבסוף. החטא סובר שהשחיטה מתבצעת רק בסוף השחיטה, כשמסיימים לשחוט את שתי הסימנים של הבהמה או של העוף. מה פתאום? ישנה לשחיטה מתחילה ועד סוף. מהרגע הראשון ששוחטים את הבהמה או את העוף, כבר מתחילה השחיטה. כשהכהן מתחיל לשחוט, הוא חושב על סימן אחד לדוגמה, מחשבת חוץ לזמנו, ועל סימן שני הוא חושב מחשבת חוץ למקומו. ומשנתנו דאמר, סימן ראשון חוץ לזמנו, סימן שני חוץ למקומו, כיוון שהוא אמר על כל סימן מחשבה אחרת, לכן נתפסים שתי המחשבות. אבל ברגע שהוא יגיד על שתי הסימנים ביחד, כמו במקרה שלנו, כן, שמדובר פה הרי על תמורה, שאומר חצי יהיה תמורת עולה וחצי תמורת שלמים, אז אנחנו נאמר שרק על מה שהוא אמר בהתחלה, זה מה שיתפס לפי דעת רבי מאיר, מה שהוא אמר בסוף לא יתפס לפי דעת רבי מאיר. והסיבה שלפי דעת רבי יהודה אפשר בכל זאת להגיד שבסימן אחד יהיה לשם חוץ לזמנו וסימן שני יהיה לשם חוץ למקומו, זה כי הוא סובר את המשפט הבא, מפגלים בחצי מתיר. דיינו, אפשר לחשוב מחשבת פיגול, דיינו מחשבת חוץ לזמנו, אפילו בחצי מהדברים שמתירים את הקורבן. הרי יש שתי סימנים שכששוחטים אותם הקורבן נהיה מותר. סימן אחד זה חצי מתיר, כי הרי שתי הסימנים ששוחטים בקורבן זה מתיר שלם. סימן אחד זה חצי מתיר. כששוחטים סימן אחד זה חצי מתיר, כבר אז אפשר לפגל. מפגלים בחצי מתיר. ברגע שהוא חשב בשעת שחיטת סימן ראשון, שהוא שוחט את זה על דעת זה, שיוכלו את הקורבן חוץ לזמנו, אז אני אמר עכשיו את פיגול, אז הקורבן הופך להיות פיגול, ואם יאכלו מהבשר יהיה חיוב קראת. והחצי השני, דיינו על הסימן השני שהוא שוחט, הוא חושב שזה לשם חוץ למקומו, ואז הקורבן נשאר במחשבת פיגול לפי דעת רבי יהודה. עכשיו הגמרא מביאה שאלה נוספת. שאלה נוספת שרבה שואלת אביי. אתה אומר שרבי מאיר מודה שברגע שהוא אומר לחצות, דיינו חצי בהמה עולה וחצי בהמה שלמים, רבי מאיר מודה שיש בבהמה את שתי הקדושות. שואל אותך שאלה, מקמיצה. דיני קמיצה, שאדם מביא מנחה לבית המקדש, הכהן מכניס את שלושת האצבעות האמצעיות של היד, מכניס בפנים מלוא קומצו, כמה שנכנס בתוך שלושת האצבעות, שלהקטיר על המזבח. קמיצה הזאת, מה קורה אם חושבים שאת המנחה יאכלו חוץ לזמנו או חוץ למקומו? יכול להיות פה גם כן מחשבת פיגול? הרי קמיצה. דלכי לחצות דמי. מה קורה עם הכהן שקומץ, אומר שחלק הוא אומר, חלק מהקמיצה זה לשם חוץ לזמנו, וחלק חוץ למקומו. וכי שייך דבר כזה, חצי מנחה ככה, חצי מנחה ככה. זאת אומרת, ודאי שאנחנו נאמר שזה יתרבב שתי המחשבות, גם חוץ למקומו וגם חוץ לזמנו, באותה המנחה. ואם כן, פה רבי מאיר גם צריך להודות שאפילו אם הוא חשב בהתחלה חוץ לזמנו, ברגע שאחר כך הוא חשב חוץ למקומו, זה כבר לא מחשבת חוץ לזמנו בלבד, זה לא יהיה פיגול בלבד עם חיוב קראת, אלא ירבבו את שתי המחשבות יחד, כי בזה הרי לכאורה רבי מאיר יודע. ואם כך, אני שואל את השאלה, הרי שם הוא פליגי, שם גם כן הם נחלקו, ורבי יהודה, שהוא סובר לכאורה בדעת רבי מאיר, הוא סובר שהולכים לפי הלשון הראשונה, הוא אומר גם שם, שמכיוון שהמחשבה הראשונה בקמיצה הייתה לשם חוץ לזמנו, אז זה המחשבה שנשארת, והקורבן הופך להיות פיגול, ולא מעניין אותי שאחר כך הוא חשב מחשבת חוץ למקומו באותו קומץ. אז אתה רואה שלמרות שאפשר להכיל את שתי המחשבות באותו קומץ, אנחנו אומרים לא, הולכים לפי הלשון הראשונה. אומרת הגמרא, אתם נמי דאמר קומץ מנחה חוץ לזמנו, קומץ לבונה חוץ למקומו. דובר כשהוא מקטיר את המנחה, הרי יש את החלק של המנחה, של הסולת עם השמן, שזה הוא מקטיר על המזבח בנפרד, ויש את הלבונה שהוא אוסף, אחד מהסממנים ששמים ברוב המנחות, הוא אוסף את הלבונה וגם את זה הוא מקטיר על המזבח. אז כשהוא מקטיר את הקומץ של המנחה, הוא חושב מחשבת חוץ לזמנו של פיגול, ולכן נתפס מחשבת פיגול. כשהוא בא ומקטיר את הלבונה, הוא חושב מחשבת חוץ למקומו. אז אם כן, גם כאן שייך, מפגלים בחצי מתיר, מכיוון שבזמן הקטרת המנחה הוא חשב רק חוץ לזמנו, לכן זה הדבר היחיד שנשאר, המחשבה היחידה שנשארה, הקורבן יהיה פיגול, המנחה תהיה פיגול, אבל במקרה שהמחשבה מעורבת לגמרי, כמו לחצות, דיינו שחצי בהמה תהיה תמורת עולה וחצי בהמה תהיה שלמים, חוץ שבזה רבי מאיר מודה שיהיה פה את שתי הקדושות ביחד באותה בהמה. שואלת הגמרא, הרי קומץ זה מנחת חוטא, הרי יש רוב המנחות יש גם את המנחה וגם לבונה שמערבבים ביחד עם המנחה. איזשהו סוג של סממנים ששמים על המנחה, אבל מנחת חוטא, הרי חוטא, יש מקרים מסוימים שהוא מביא מנחה. הרי רוב העבירות מביאים קורבן, אבל יש עבירות כאלה שמביאים עליהם קורבן עולה ויורד. עולה אם הוא עשיר, אז הקורבן עולה, הערך שלו עולה, הוא צריך להביא בהמה. אם החוטא הוא עני, הוא מביא אוף. אם הוא ממש עני שבעניים, הוא מביא מנחה, זה נקרא מנחת חוטא. טוב, מנחת חוטא שמביאים לבית המקדש, לא שמים על זה לבונה, אלא זה רק מנחה בלבד. וכשהכהן בא וקומץ את ידו, בתוך ידו, מהמנחה ומקטיר על המזבח, מה תגיד? שיש פה אפשרות גם חצי מתיר, יש פה איזה חצי מתיר, זה הרי הכל פה דבר אחד גדול. אז מה יעזור? הרי פעם הוא מקטיר רק דבר אחד, הוא מקטיר רק מהמנחה, קומץ מהמנחה, אין פה לבונה. שאתה יכול להגיד שבקמיצה של המנחה הוא יחשוב מחשבה אחת, ובקמיצה של הלבונה הוא יחשוב מחשבה אחרת. לא, פה הרי יש רק דבר אחד, יש רק את הקמיצה של המנחה, מנחת חוטא. אז אם כן, כשהוא בא והוא קומץ והוא חושב מחשבת חוץ ליז, מנו, ובאותו מחשבה הוא חושב מחשבת חוץ למקומו, מה תגיד כאן? שיתפסו שתי המחשבות. מה פתאום? הרי אין פה שתי דברים, זה הרי מעורב לגמרי. אז אם כן נגיד שיתפס רק המחשבה הראשונה לכאורה, לפי מה שאתה אומר, שבלחצות רבי מאיר מודה, אז פה היה צריך להודות גם שיתרבבו שתי המחשבות ביחד. ובכל זאת אנחנו רואים שלא, המחשבה הראשונה היא זאת שקובעת, כי תופסים לשון ראשון, אפילו במקרה ששתי מעורבים יחד, שתי המחשבות, והם יכולים להתאפס יחד. והרי מנחת חוטא, מנחת חוטא, קומץ של מנחת חוטא, דלקה לבונה בעדי, שאין לבונה ביחד עם המנחת חוטא, בכל זאת פליגי, יש מחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים, כמו שהסברנו. אז רואים מכאן שרבי מאיר, או על כל פנים רבי יהודה, שרבי מאיר הולך בדעתו של רבי יהודה, שאומרים תפוס לשון ראשון, הם נחלקו גם במקרה כזה, שזה כמו לחצות, דיינו, במקרה שאפשר כן לערבב את שתי המחשבות ביחד, בכל זאת הם אומרים שהולכים לפי המחשבה הראשונה, ולא לפי שתי המחשבות ביחד. ענה לו אביי, לא פליגי, מה פתאום, במנחת חוטא אין מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. אמר רב אשי, אם תמצא לומר פליגי, תרצה לומר שגם במנחת חוטא יש מחלוקת, ויש מתיר אחד שחושבים במחשבת חוץ לזמנו, מתיר אחד שחושבים במחשבת חוץ למקומו, מחלקים את שתי המתירים, ויש פה חצי, יש פה כמה מתירים ביחד, יש פה חלקי מתיר, איך אפשר לחלק במנחת חוטא? הרי שם קומצים רק מנחה, אין פה עוד משהו להגיד שמקטירים מנחה ולבונה, אלא רק מנחה. אז איפה אפשר להכניס בפעולה אחת מחשבה אחת ובפעולה אחרת מחשבה נוספת? אז אומר רב אשי, יש לי פתרון מצוין. אנחנו לא אומרים ככה, אבל אילו היינו רוצים לומר, יש לי בשבילכם פתרון מצוין, אומר רב אשי. אם תמצאו לומר פליגי, פליגי בפסיעות. המחלוקת הוא בפסיעות. דיינו, מתי שהכהן פוסע, פסיעה אחת הוא פוסע לשם להקטיר, לשם שאוכלו את זה חוץ לזמנו, פסיעה שנייה לשם חוץ למקומו. אבל מכיוון שאנחנו אומרים שלא נחלקו רבי יהודה וחכמים בקומץ שמנחת חוטא, אז לכם בזה כולם מודים שמורבים שתי המחשבות ביחד, וזה לא יהיה פיגול בקמיצה של מנחת חוטא ברגע שקמצו את הקומץ גם במחשבת חוץ לזמנו וגם במחשבת חוץ למקומו. רב שימי בראשי מתנאי כדי אביי. רב שימי בראשי מצא ברייתא שסוברת כמו דברי אביי, שאומרים שבלחצות רבי מאיר מודה שכן תופסים שתי המחשבות ביחד, והקורבן יהיה, והתמורה יהיה בה את שתי הקורבנות, גם עולה וגם שלמים. לעומת זאת, יש דעה אחרת שמביאה ברייתא כמו הדעה השנייה. רב הונא בר נתן מתנה כדי רבא. רב הונא בר נתן מצא ברייתא שסוברת כמו דעת רבא, שהוא סובר שרבי מאיר חולק אפילו בלחצות, והוא סובר שהמחשבה הראשונה היא העיקרית, ואם הוא אמר הרי זה תמורת עולה, אפילו אם אחר כך הוא אמר תמורת שלמים, רק האמירה של תמורת עולה תופסת, והקורבן יש בו רק קדושת עולה. כי עתה רב דימי אמר רבי מאיר בשיטת רבי יהודה אמרה. בא רב דימי מארץ ישראל לבבל ואמר שהדעה של רבי מאיר זה כמו דעת רבי יהודה. מה שרבי מאיר אומר, שכשאחד בא עם בהמת חולין והוא שם קורבן עולה וקורבן שלמים, והוא אומר שבהמת חולין תהיה תמורת עולה ותמורת שלמים, אז הבהמת חולין יש בה רק תמורת עולה ולא תמורת שלמים, כי הולכים לפי הלשון הראשונה, זה כי רבי מאיר סובר כמו דעת רבי יהודה, תפוס לשון ראשון. הולכים לפי הלשון הראשונה שהבן אדם אמר, אמרת בהתחלה תמורת עולה, זה מה שנתפס. תמורת שלמים, דברים בטלים, לא נתפס. אומרת הגמרא, כן, בשיטת רבי יהודה אמרה, דאמר תפוס לשון ראשון. דתנן אמר רבי יהודה, וראיה ממשנה שזה דעת רבי יהודה. דתנן אמר רבי יהודה, זה הכלל, אם מחשבת הזמן קדמה את מחשבת המקום, פיגול וחייבים עליו קראת. רבי יהודה סובר שברגע שהכהן בשעת העבודה חושב שתי מחשבות, מחשבה אחת שהולכים לאכול את הקורבן אחרי הזמן, במחשבה השנייה שהולכים לאכול את הקורבן במקום שלא, שאסור לאכול אותו שם את הקורבן, אז מה המחשבה שנתפסת? רק המחשבה הראשונה של חוץ לזמנו, והקורבן הופך להיות פיגול, כי במחשבת חוץ לזמנו הקורבן הוא פיגול. ברגע שהוא פיגול, מי שאוכל מהבשר חייב קראת. אמר לי אביי, מה אתה אומר שרבי מאיר הולך לפי דעת רבי יהודה? מה פתאום? ואמר רבא בר בר חנה אמר רבי יוחנן, כי מגעת לו רבי מאיר ורבי יוסי, בעדי הדעדי לא פליגי. כשאתה תגיע ואתה תתבונן בדברי רבי מאיר ורבי יוסי שנחלקו, האם כשאדם לוקח בהמת חולין והוא אומר שהיא תהיה תמורת עולה ותמורת שלמים, האם זה מקבל רק תמורת עולה או שמקבל גם את הקדושה של עולה וגם את הקדושה של שלמים? אין מחלוקת בין רבי מאיר ובין רבי יוסי לגבי הדבר הזה של תפוס לשון ראשון. אומרת, שתיהם מסכימים שלא אומרים תפוס לשון ראשון, כמו שאמר רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אני לא חושב יותר מדי. מה שהיה המחשבה הראשונה, זה מה שתופס. אבל רבי מאיר ורבי יוסי, המחלוקת שלהם בכלל לא קשורה לאמרה הזאת. הם נחלקו במשהו אחר לגמרי, בסברה אחרת לגמרי, מה דעתו של זה שעושה את התמורה. שואלת הגמרא, ולא פליגי? והמפלג פליגי? מה אתה אומר? מה, הם לא נחלקו? וכי הם לא נחלקו? ודאי שהם נחלקו ביניהם רבי מאיר ורבי יוסי. אומרת הגמרא, בסדר, הם נחלקו, אבל הם נחלקו במשהו אחר. הם לא נחלקו בדברי רבי יהודה, הם אומרים תפוס לשון ראשון או לא. אומרת הגמרא, אמר לי, כן, הם נחלקו, פליגי ומה ידי פליגי, ולא פליגי ומה ידי לא פליגי. הם נחלקו במה שהם נחלקו, והם לא נחלקו במה שהם לא נחלקו. מה הפירוש? מסביר ככה. הם לא נחלקו אם אומרים תפוס לשון ראשון או לא אומרים תפוס לשון ראשון. זה רבי יהודה מדבר על העניין הזה. רבי יהודה סובר שהולכים לפי הלשון הראשונה שהאדם אמר, וזה מה שתופס. אבל לעומת זאת, רבי מאיר ורבי יוסי, שתיהם לא מסכימים עם רבי יהודה. ודאי שמתייחסים לכל הלשון שהבן אדם אמר, גם הלשון הראשון וגם הלשון האחרון. אבל בכל זאת יש מחלוקת ביניהם במה שהם נחלקו. לא נחלקו במה שהם לא נחלקו בתפוס לשון ראשון, כן נחלקו במה שהם כן נחלקו. מחלוקת ביניהם, מה דעתו של האדם כשהוא אמר את שתי הלשונות? הם הולכים, האם לפי כוונתו של זה שאמר את שתי הלשונות האלה. דאמר רבי יצחק בר יוסף, הגמרא מרחיבה. אמר רבי יוחנן, הכל מודים, זה בין רבי מאיר ובין רבי יוסי מסכימים, כי אמר, איך דאמר, תחול זו, ואחר כך תחול זו, דברי הכל לא חיילה. אם בן אדם אומר, קודם כל תחול על הבהמה תחולין קדושת עולה, ואחרי שתחול קדושת עולה, תחול עליה קדושת שלמים. בין לפי רבי מאיר ובין לפי רבי יוסי, לא חל על הבהמה הזאת קדושת הדבר השני שהוא אמר. אם הוא אמר הדבר השני שלמים, לא חל קדושת שלמים. למה? כי אחרי שכבר חל קדושת עולה על הבהמה, אין לך אפשרות להכניס פה גם את הקדושה של השלמים. במקרה קיצוני לצד השני, גם בזה הם לא נחלקו. גם במקרה כזה שהם אמרו, גם במקרה כזה לא תחול זו, אלא אם כן חלה זו. מה קורה אם הוא אומר, קדושת עולה לא תחול על הבהמה הזאת, אלא אם כן חלה עליה גם קדושת שלמים? לפי כל הדעות יחול על זה שתי הקדושות. למה? כי אם לא יחול קדושת שלמים, גם לא יחול קדושת עולה. ואחרי שחל קדושת שלמים, יכול גם לחול קדושת עולה. כי אין בעיה לרבי מאיר ורבי יוסי, שעל בהמה אחת יחולו שתי קדושות. וגם לא כל כך מעניין אותם מה היה הלשון הראשון. אלא מעניין אותם מה דעתו של המקדיש. זה מה שמעניין אותם. וכן, במקרה שהם אומרים לא תחול זו, אלא אם כן חלה זו, דברי הכל חיילה, כמו שהסברנו. כי פליגי, מה באמת המחלוקת ביניהם? אמרנו פליגי ומאי דה פליגי. הם נחלקו במה שהם נחלקו. מה באמת הם נחלקו? דאמר, כי פליגי דאמר תמורת עולה תמורת שלמים. הבן אדם בא ואומר, הרי זו תמורת עולה תמורת שלמים. מה הוא מתכוון? מה מתכוון הבן אדם שעושה את התמורה הזאת? זה המחלוקת רבי מאיר ורבי יוסי. רבי מאיר סבר, מדאבה ללממר תמורת עולה ושלמים, ואמר תמורת עולה תמורת שלמים. אם אתה רוצה להכיל פה תמורת עולה, ואחר כך אתה רוצה להכיל תמורת שלמים, תגיד, הרי זו תמורת עולה ושלמים. מה אתה צריך להגיד את כל הנוסח פעמיים? הרי זו תמורת עולה, הרי זו תמורת שלמים. הרי זו תמורת עולה ושלמים. אתה יודע למה בן אדם אמר בצורה כזאת שהוא כפל את הלשון? כי בהתחלה הוא רצה שזה יהיה תמורת עולה. אחר כך הוא חזר בו ואמר, לא, שזה יהיה תמורת שלמים, לא תמורת עולה. מה פושט חזר בו? זה כבר קיבל קדושת עולה, מה? אין דבר כזה. זה קיבל כבר את הקדושה הראשונה, אתה לא יכול להחליט אחרי זה שאתה רוצה קדושה אחרת, זה לא עובד ככה, ברגע שבהמה קיבלה את הקדושה, זהו, אין שינויים, אין אפשרות לשנות. זה רבי מאיר. רבי יוסי, רבי יוסי אומר, אז יפה מאוד, עכשיו משלים רבי מאיר, ובזה שהוא אומר תמורת עולה, תמורת שלמים, שמע מינה מהדר כהדר בי. זה שהוא אומר תמורת עולה, תמורת שלמים, סימן שהוא חוזר בו. התחלה הוא אמר תמורת עולה, אחרי זה תמורת שלמים. אז כמו שהסברנו, אין דבר כזה לחזור. אתה לא יכול לחזור בך, ורגע שאמרת תמורת עולה, כל הבאים מהקבלה, קדושת עולה, אני חוזר בי. מאוחר מדי, אתה כבר קיבל כבר את הקדושה הראשונה, אי אפשר להוסיף פה קדושה שנייה. זה רבי מאיר. רבי יוסי, מה דעתו? הוא גם כן רוצה להבין מה כוונתו של המקדיש. רבי יוסי, אי אמר תמורת עולה ושלמים, באמת הוא רצה להגיד תמורת עולה ושלמים, כי הבן אדם פה רוצה להכניס את שתי הקדושות על הבהמה הזאת, הבהמת חולין. למה הוא לא אומר אם ככה תמורת עולה ושלמים ביחד? כי הוא אומר, אם אני אגיד תמורת עולה ושלמים, אולי זה לא יתפס שתי הקדושות בכלל, כי אולי אי אפשר להרבב ביחד. מכיוון, אבא אמינא פלגה תמורת עולה ופלגה תמורת שלמים, וזה לא נתפס, כי לא, אי אפשר לעשות חצי חצי. לכן הבן אדם רוצה לעשות את שתי הקדושות, אז הוא אמר, אתה יודע מה? אני אכניס את כל העולה, את כל השלמים, ואז זה כן יתפס אולי שתיהם ביחד. לאחי אמר, תמורת עולה, תמורת שלמים, לממרה, דכולה עולה וכולה שלמים אביה. לכן הוא אמר, תמורת עולה ותמורת שלמים, להגיד שהכל יהיה תמורת עולה, הכל יהיה תמורת שלמים. ואז זה יתפס שתי הקדושות, שתי הבהמות. גם עולה וגם שלמים. אבל יש לך טעות רבנו, מה פתאום? אתה לא יכול להגיד איזה תמורת עולה ואחרי זה תמורת שלמים, ואז שתי הקדושות יתפסו. יש לי טעות, בסדר, אבל זאת הייתה כוונתי. אז אם כן, אני רציתי להכניס את שתי הקדושות יחד, אז כוונת המקדיש הייתה לשתי הקדושות, לכן שתי הקדושות נתפסות לפי דעת רבי יוסי. אמר לי, אז אם כן, מה אתה פה ואומר? שרבי מאיר ורבי יהודה הם מסכימים באותה דעה והם לא נחלקו, הרי רבא בר בר חנה אמר שהם כן נחלקו, רבי מאיר סובר כמו רבי יוסי, הוא לא סובר כמו רבי יהודה. אז הוא ענה לו, מה זאת אומרת הוא אומר שהם לא נחלקו? הוא אמר שהם לא נחלקו, אני אומר שהם כן נחלקו. הוא אמר לא פליגי, וענה אמינא פליגי, הוא אמר שהם לא נחלקו, אני אומר שהם כן נחלקו. למעשה, למדנו במשנה שכשאחד כהן בא ומקריב קורבן, יש שתי מחשבות שיכולות לפסול. יש יותר, אבל נדבר כעת על שתי המחשבות האלה. מחשבת חוץ לזמנו ומחשבת חוץ למקומו. כשהוא חושב מחשבת חוץ לזמנו, הוא אומר, אני שוחט את הקורבן הזה על דעת שחוץ לזמנו, על דעת זה שיוכלו את הקורבן, אם זה קורבן שלמים, ביום השלישי. באותו רגע הקורבן הופך להיות פיגול. מה זה פיגול? שאם יאכלו מהבשר של הקורבן יהיו חייבים כרת. אם הוא אמר מחשבת חוץ למקומו, אז זה לא יהיה פיגול, זה רק יהיה פסול. זאת אומרת, אם הוא שוחט את הקורבן על דעת זה שאוכלו את הבשר של השלמים מחוץ לירושלים, הקורבן כבר מלכתחילה נהיה פסול. מה קורה אם הכהן אומר על כזית אחד חוץ לזמנו וכזית שני חוץ למקומו? אז אמרנו ש... לפי דעת תנא קמא, לפי דעת חכמים, תנא קמא, הם סוברים שברגע שיש על כזית אחת מחשבת חוץ לזמנו ועל כזית שני מחשבת חוץ למקומו, אז זה כבר יותר לא פיגול, כי יש פה ערבוב של שתי מחשבות ביחד, ואז זה רק יהיה פסול. כי בשביל שזה יהיה פיגול צריך שיהיה מחשבה אחת רק של חוץ לזמנו, רק של פיגול. ברגע שיש פה עוד מחשבה של חוץ למקומו, זה לא נתפס. לעומת זאת רבי יהודה אומר, תלוי, אם המחשבה הראשונה הייתה חוץ לזמנו, אז אני מתייחס רק למחשבה הראשונה, ומכיוון שזה מחשבת פיגול, אז הקורבן כן הופך להיות פיגול. עכשיו השאלה היא, האם כשכתוב על כזית אחד חוץ לזמנו, כזית אחד חוץ למקומו, כשיש ויכוח רבי יהודה וחכמים, האם זה נחשב שהמחשבה הראשונה תופסת, או ששתי המחשבות תופסות, האם מדובר שהוא אומר כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו, בלי וב, או שהוא אומר כזית חוץ למקומו, או חוץ לזמנו, וכזית חוץ למקומו, עם וב. זה הנידון כאן בגמרא בהמשך. אמרו לה ויתאמר רבי יושעיה, אפשר ידין חברין בבלי כזית כזית תנן, או כזית וכזית תנן? האם החברים הבבליים שלי יודעים, האם במשנה כתוב כזית כזית בלי וב באמצע? דיינו שאומר כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו, ואז יש את המחלוקת רבי יהודה וחכמים? ולא כזית וכזית, שאז כולם ידעו שמכיוון שהוא חיבר את שתי הכזיתות יחד עם וב החיבור וכזית, אז זה הופך להיות כמו מחשבה אחת, ואז ודאי שהקורבן לא יהיה פיגול, גם לא לפי דעת רבי יהודה, כי יש פה עירוב של שתי מחשבות יחד, או שלא, המשנה אומרת כזית וכזית, ואפילו כשהוא חיבר את שתי הכזיתות, בכל זאת סובר רבי יהודה שתופסים לשון ראשון, ועכשיו מפרט את השאלה. כזית וכזית תנן, כזית כזית תנן בלי וב, אבל כזית וכזית דברי הכל, עירוב מחשבות אבי. ברגע שהוא אומר כזית, כזית, אז מכיוון שהוא חלק בין שתי הכזיתות, אז זה חוץ לזמנו, זה חוץ למקומו, רבי יהודה סובר תפוס לשון ראשון, מתייחסים רק לחוץ לזמנו. אבל אם הוא אומר כזית וכזית, מערבבים את שתי המחשבות יחד, ואז אם כן, זה יהיה פסול, מכיוון שיש פה גם, נתפס פה גם המחשבה של חוץ למקומו. או דילמה, כזית וכזית נן. לכתחילה המחלוקת רבי יהודה וחכמים, זה כשהוא מערבב את שתי הכזיתות ביחד. ו... ולרבי יהודה פרט האווי. רבי יהודה סובר שכשאומר כזית וכזית, אני מחלק בין הכזית הראשון לכזית השני, למרות שיש פה וב החיבור, והולכים לפי הלשון הראשונה, שזה חוץ לזמנו, והקורבן יהיה פיגול. לעומת זאת, חכמים סוברים לו, זה נחשב כלל, אז עירוב ששתי המחשבות יחד, ולכן זה לא יהיה פיגול. זה לא המחשבה אחת, ולא יכולים לומר פה תפוס לשון ראשון. וכל שכן, כזית כזית. זה ודאי שכולם ידעו שכשהוא אומר כזית כזית, בלי וב החיבור, ודאי שזה שתי דברים נפרדים שרבי יהודה יסבור, שמתייחסים רק למחשבה הראשונה בפני עצמה, וזה נשאר מחשבת פיגול. עכשיו הגמרא מנסה להביא ראיה, שגם כשאומרים כזית וכזית, יסבור רבי יהודה תפוס לשון ראשון, בגלל שמתייחסים לכזית הראשונה בלבד, אפילו שזה מתחבר לכזית השני. מה הראיה? אומרת הגמרא תשמע, דבא מיני לוי מרבי. לוי, התלמיד של רבי הקדוש, שאל אותו שאלה כזאת. חישב לאכול, שימו לב, כזית למחר בחוץ. מה הוא? הכי מעורבב שיכול להיות בין שתי המחשבות של חוץ לזמנו של מחר לחוץ למקומו של בחוץ. כזית למחר בחוץ. אני מחר הולך לאכול את הכזית בחוץ. ככה הוא אמר בשחת השחיטה. האם גם כאן רבי יהודה יסבור שתופסים לשון ראשון, או שפה זה כבר מעורב מדי, ואז אומרים שהולכים על שתי המחשבות יחד וזה לא יהיה פיגול? אמר לי, איזו שאלה טובה שאלת. שכך אמר רבי ללוי, זו שאלה, אתה שאלת שאלה לעניין. איזו שאלה? כן, זו שאלה לעניין. למה? עירוב מחשבות, אבי. תנשב פה עירוב של מחשבות, כי הוא אומר למחר בחוץ, אז הוא מערב מחשבת למחר חוץ לזמנו, אם בחוץ לחוץ למקומו. האם בו, גם רבי יהודה יסבור שהולכים לפי הלשון הראשונה? שאלה טובה שאלת. אמר לי, אמר לפניו רבי שמעון ברבי, זה הבן שלו, רבי שמעון הבן של רבי, אמר לאביו, רבי, מה אתה אומר לשאלה טובה שאלת ללוי? לא משנתנו היא? הרי זה משנה מפורשת. המשנה אומרת, לאכול כזית בחוץ, כזית למחר, כזית למחר, כזית בחוץ, כחצי זית בחוץ, כחצי זית למחר, כחצי זית למחר, כחצי זית בחוץ, פסול, ואין בו קראת. המשנה שלנו אומרת, שרק במקרה שהוא אומר, כזית, כזית, בלי וב, בכל הארבע מקרים שדיברנו, תמיד זה מדובר בלי וב. רק אז אני אומר שמתייחסים ללשון הראשונה. אבל אם הוא מערבב לא רק כזית וכזית, אלא כשאומר כזית בחוץ מחר, מערבב אותם לגמרי ביחד, אז ודאי שיהיה פה עירוב מחשבות, ונגיד שלא אומרים תפוס לשון ראשון, ורבי יהודה מודה שהקורבן לא יהיה פיגול, אלא הוא יהיה פסול, כי לא לוקחים רק את המחשבת פיגול, אלא מצרפים גם את המחשבת פסול של חוץ למקומו. אמר לי, הוא שאל בדבר חוכמה, ואת אמרת משנתנו, שניכם צודקים. הוא שאל דבר חכם, ואתה אומר דבר נכון שזה המשנה שלנו. איך זה יכול להיות? מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? אומרים שהיה איזה אחד מבוגר, שאלו אותו איך זכית לאריכות ימים. הוא אומר, בחיים שלי לא התווכחתי עם אף אחד. כל דבר שאמרו, אמרתי, טוב, בסדר, אתה צודק. אז הוא אומר לו, מה? אתה חי כבר 95 שנה, בחיים לא התווכחת עם אף אחד, אני לא מאמין לך. לא יכול להיות שלא התווכחת בחיים עם אף אחד. מה הוא אומר? אתה צודק. גם אתה צודק. מה זה יכול להיות שגם הוא צודק וגם הוא צודק? מה זאת אומרת? אם זה שאלה טובה, אם זה שאלה טובה, אז זה שאני אומר שזה בכלל לא שאלה, אז מה זאת אומרת אתה אומר לי גם אני צודק? אז הוא הסביר לו, רבי לבן שלו רבי שמעון. אתה צודק לפי מה שהסברתי לך, והוא צודק לפי מה שהסברתי לו. תשמע איזה יופי. לדידך דעת ניתך תרתי לא קשה לך. לפי דעתך, בני הקירי, רבי שמעון, אמרתי לך שהמחלוקת רבי יהודה וחכמים, זה גם כשהוא אומר כזית, כזית, כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו, ובין אם אומר כזית וכזית, כזית חוץ לזמנו וכזית חוץ למקומו, לא משנה אם יש וב בכזית השני, ומחברים אותו לכזית הראשון, תמיד יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, ורבי יהודה סובר תפוס לשון ראשון. ככה לימדתי אותך. לכן אתה אומר, תשמע, אם רבי יהודה גם בכזית וגם בווכזית סובר שהולכים תפוס לשון ראשון, למה אבא, רבי הקדוש, לא לימד אותי שכשאומרים כזית, בלי פעם שנייה כזית, פעם אחת רק, כזית מחר בחוץ, גם שם אולי יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, למה אבא לא לימד אותי ככה? כי כנראה שבמקרה הזה אין מחלוקת רבי יהודה וחכמים. אז אתה אומר לי, זו משנה מפורשת, שוודאי שבמקרה שהוא אמר כזית מחר בחוץ, אז ודאי שרבי יהודה מודה שיש פה עירוב מחשבות שזה לא יהיה פיגול. וככה אפילו איך שלמדתי אותך, אתה צודק באמת שזה לא שאלה. אבל לא טועה איך לימדתי. אבל לדידי, דלא עתניתי אלא חדה. אני לימדתי את לוי רק כזית, כזית בלי וב. למדתי כזית, כזית, שאז רבי יהודה סובר שהולכים לפי הלשון הראשונה. לא אמרתי לו שגם בווכזית סובר רבי יהודה שהולכים לפי הלשון הראשונה. לכן יש לו את הקושייה. למה? הוא שמע ממני שהמחלוקת רבי יהודה וחכמים זה כשהכהן אומר כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו. מה קורה בכזית וכזית? כזית חוץ לזמנו וכזית חוץ למקומו. הוא לא שמע ממני שום דבר. הוא הולך לבית המדרש, הוא שומע את הרבנים לומדים בריתחא דאורייתא, איזה אש בכל הבית המדרש, והם אומרים כזית, כזית, כזית וכזית, בשתיהם יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים. ואז הוא חושב לעצמו לוי, איך רבי הקדוש לימד אותי שמחלוקת בין רבי יהודה וחכמים זה רק כזית, כזית, בלי ואף באמצע? אז למה פה כל החכמים אומרים גם כזית וכזית? יש שתי אפשרויות, או שהם צודקים ואותי הרב עוד לא סיים ללמד, והוא צריך עדיין ללמד אותי שהמחלוקת היא גם בכזית וכזית, או שהם טועים. לכן בא עכשיו, הוא בא לשאול אותי שאלה בכל כך חוכמה אדירה כדי לקבל את התשובה לשאלה הזאת. ואז הוא אומר ככה, שמינו לרבנן דקגר סיתרתי. הוא שמע עכשיו, אתם נחמים לא לומדים רק כזית כזית כמו שהוא למד, אלא גם כזית וכזית, שגם בזה רבי יהודה סובר שתופסים לשון ראשון, ויש פה כן מחשבת פיגול של חוץ לזמנו, וזה מה שנתפס. אז הוא בא עם שאלה כזאת וסבר, אני לא יודע, אני לא יודע מי צודק, דידי דווקא ודידו עירוב מחשבות אבי. האם מה שאני למדתי כזית כזית רק בגלל שהוא חילק בין שתי הכזיתות, כזית ראשונה חוץ לזמנו, לכן נתפס על לשון הראשונה, אבל מה שהם אומרים זה עירוב מחשבות, כשאומר כזית חוץ לזמנו וכזית חוץ למקומו, מתערבבים שתי המחשבות של חוץ לזמנו ביחד עם החוץ למקומו, וזה נהיה רק פסול, זה לא נהיה פיגול, כי לא נתפס המחשבה הראשונה בלבד, כי ערבבו אותו ביחד עם המחשבה השנייה. אז למה הם אומרים שמחלוקת זה גם בכזית וכזית? או דילמה, צד שני, לא חייב להיות שזה רק המחלוקת בכזית כזית. יכול להיות שדידו דווקא שבאמת הם צודקים, שצריך ללמוד כזית, כזית, כזית וכזית, שבשתיהם יש מחלוקת רבי יהודה וחכמים, שמה שהם אמרו זה צודק. ולמה אותי הרב לימד רק כזית, כזית, בלי וב באמצע? פשוט מאוד. ולדידי שיורי שייר לי. יכול להיות שהרב השאיר לי דבר אחד שהוא לא לימד אותי עדיין. הוא מדשייר לי לדידי, שייר לו לדידי הוא נמי באח. מזה שהרב לא לימד אותי את הדבר השני, דיינו, הוא אמר לי רק כזית, כזית, שבמקרה שהוא הפריד בין שתי הכזיתות, רבי יהודה סובר שתופסים את הלשון הראשונה. רגע, ואם הוא אומר כזית וכזית, הרב לא לימד אותי. אז אני מבין שכזית וכזית זה עירוב מחשבות, ואם ככה לא התחשבו במחשבה הראשונה, כי היא התערבבה עם המחשבה השנייה. אבל למעשה אני רואה איך שהחכמים פה לומדים שגם בכזית וכזית מתחשבים רק במחשבה הראשונה. אולי אותם הוא לימד גם את המחשבה השנייה, אבל מכיוון שאותי הרב הרי לימד רק מחשבה אחת, רק כזית כזית. ואותם הוא לימד גם כזית וכזית. אבל יכול להיות שגם אותי וגם אותם הוא לא לימד את הכל, ויכול להיות שגם אם אומרים רק פעם אחת כזית, ומערבבים בו גם בחוץ וגם מחר, אולי גם פה רבי יהודה חולק. אז למה הוא לא אמר את זה לחכמים? למה הוא לא אמר לי? למה לי הוא לא אמר כזית וכזית? אבל להם הוא כן אמר. יכול להיות שהוא לא ישלים לא לי ולא להם את כל המקרים שרבי יהודה חולק. יכול להיות שרבי יהודה חולק על כל שלושת המקרים, כזית וכזית, כזית, כזית וכזית. כזית וכזית, הפירוש הוא שהוא ערבב בין שתי המחשבות. נתחיל אולי עם כזית כזית. כזית כזית, הוא אומר כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו, שהוא מפריד בין שתי המחשבות. בזה רבי יהודה סובר תפוס לשון ראשון. שלב הבא, כזית וכזית. הוא ערבב בין הכזית של חוץ לזמנו לכזית של חוץ למקומו, והוא ערבב אותם עם וב, ובכל זאת סובר רבי יהודה תפוס לשון ראשון. ואולי גם כשאומר כזית מחר ובחוץ, שאפילו לא אומר עוד פעם כזית, אז זה הכי ערבוב שיכול להיות. אולי גם פה רבי יהודה סובר שתופסים לשון ראשון, כזית בחוץ אמרת? כזית מחר אמרת? אז זה חוץ לזמנו, פיגול! אמרת אבל גם בחוץ, בסדר, זה כבר לא תופס, רק לשון ראשון אני תופס. אולי בכל שלושת המקרים רבי יהודה חולק, זה אני לא יודע. בא לקודש פנימה, אל מורו ורבו רבי, ושאל שאלה חכמה. אומר רבי, איזה שאלה חכמה שאלת? כל הכבוד שיש לי תלמיד כל כך מחודד כמוך. טוב. נו, והי את נהיי. נו, באמת, באמת מה הוא לימד אותו? מה באמת הדבר שלימד רבי את לוי? מה הוא לימד אותו שלפי זה היה לו את השאלה הטובה שהוא שאל, מה קורה במקרה שאומר כזית מחר בחוץ, האם רבי יהודה סובר גם פה תפוס לשון ראשון או לא? אי לימה כזית וכזית את נהיי, אם תאמר שהוא לימד אותו עם וב, שרבי יהודה סובר שגם אם אומרים כזית וכזית הולכים לפי הלשון הראשונה של כזית חוץ לזמנו הופך להיות פיגול, ואז לא עוזר לי שאחר כך אומר וכזית חוץ למקומו, וזה נשאר המחשבה הראשונה. אז אם כן, למה הוא שואל שאלה נוספת? הרי היי לב שיורה הוא, אז אין פה שום דבר שהוא ישאיר לו. הוא אמר לו כזית וכזית שיש מחלוקת רבי יהודה שלפי דעתו סוברים תפוס לשון ראשון, כל שכן כשאומרים כזית כזית, שזה מופרד לגמרי שתי האמירות והמחשבות, אז ודאי שנאמר שלפי רבי יהודה תופסים את הלשון הראשונה. ובמקרה השלישי שהוא אומר כזית מחר בחוץ, אז זה מכיוון שלא לימדו אותך, אז באמת לא, לא חולק על זה רבי יהודה. אז יוצא אם כן שרבי לימד אותך בדיוק מה שהוא לימד את שאר החברים. כי אם הוא לימד אותך כזית וכזית, ולהם הוא אמר כזית 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 וכזית, בעצם את שניכם הוא לימד אותו דבר. להם הוא אמר פשוט את שתי המקרים, ולכן הוא אומר את המקרה השני, ואתה יכול להבין לבד את המקרה הראשון. כי אם כזית וכזית שהוא חיבר את שתי הכזיתות עם וב החיבור, אומרים שהמחשבה של הכזית הראשון תופסים אותה בנפרד, תפוס לשון ראשון, ואם הוא חשב מחשבת חוץ לזמנו שזה פיגול, מי שיוכל מהבשר אחר כך יהיה קרת. אז אם כן, כל שכן כשהוא אומר כזית כזית, ודאי שאומרים תפוס לשון ראשון לפי דעת רבי יהודה. ובמקרה השלישי של כזית מחר בחוץ לא אומרים תפוס לשון ראשון, אז מה בכלל השאלה? ואם אלא מה תגיד כזית כזית את נהיי, שהוא לימד אותו את לוי רק שבמקרה שאומר כזית כזית בלי וב, לפי רבי יהודה תופסים לשון ראשון. לכן הוא שאל מה יקרה במקרה של כזית מחר בחוץ. שואלת הגמרא, ותיבה אלה כזית וכזית. לימד אותך רבי שבכזית כזית רבי יהודה סובר תפוס לשון ראשון. תשאל אותו מה קורה בכזית וכזית, למה אתה קופץ ישר למקרה הכי רחוק? הרי כזית כזית זה שתי מחשבות נפרדות הרבה יותר מאשר כזית וכזית. והכי פחות נפרד זה כשאומר כזית מחר בחוץ. אותך הוא לימד את המקרה הכי מפורט, כזית כזית, תשאל אותו במקרה הבא, כזית וכזית, מה קורה אז? האם גם שם רבי יהודה סובר תפוס לשון ראשון? מה אתה רץ ישר למקרה הקיצוני לצד השני של כזית מחר בחוץ? אומרת הגמרא, סבר, אי באי מיני חדה דשמנה תרתי. אם אני אשאל עכשיו את רבי, לימדת אותי כזית כזית, מה הדין בכזית וכזית? ואז הוא יענה לי. ואז אני אשאל אותו, ומה הדין בכזית מחר בחוץ? ואז גם על זה הוא יצטרך לענות לי. לא, אני אשאל אותו שאלה אחת, ואז אני אבין את שתי התשובות. מה הפירוש? איך באמת אני אשאל? דהי בעינה כזית וכזית, אם אני אשאל אותו כזית וכזית, הוא לימד אותי על כזית בחוץ, כזית חוץ לזמנו, כזית חוץ למקומו, שרבי יהודה סובר תפוס לשון ראשון, אני אשאל אותו מה הדין כשמוסיפים וב כזית וכזית. אז אם הוא יענה לי, ניחא, היא אמר לי, כללה, הוא יגיד לי שבאמת במקרה הזה זה כלל אחד גדול, ורבי יהודה לא סובר פה תפוס לשון ראשון, אז אני אגיד, כשאומר כזית וכזית, זה כבר נקרא שמערבבים פה את שתי המחשבות ביחד, ולא תפוס לשון ראשון. כל שכן כשאומר כזית מחר בחוץ, ודאי שמערבבים את שתי המחשבות ביחד, ואז אני לא אצטרך לשאול אותו. כל שכן כזית למחר בחוץ. אז אם כן, באמת פה יהיה לי תשובה על שתי השאלות, אבל מה יכול להיות שהוא ענה לי תשובה אחרת? אלא היא אמר לי פרטה, אם הוא יגיד לי שכזית וכזית זה עדיין נפרד, זה מפורט. שמתייחסים ללשון הראשונה שהוא אמר, כזית למחר, ואז הקורבן יהיה פיגול, ומה שהוא אמר, כזית בחוץ, המחשבה הזאת לא מתחשבים. עדיין יהיה לי קשה, מה קורה כשהוא ערבב את שתי המחשבות יחד, הוא אמר, כזית מחר בחוץ, לא יהיה לי תשובה על זה, אז מה אני עושה? אני אשאל שאלה אחרת. אלא, אז מה באמת אני אעשה? אני אשאל שאלה אחרת, שואלת הגמרא, אך ישת, הרי גם פה בשאלה השנייה שהוא ישאל, כשהוא שאל, כזית מחר בחוץ. מה, זה פותר לו את שתי התשובות? הרי רק במקרה של תשובה אחת, אם הוא עונה לו שבכזית מחר בחוץ, לפי דעת רבי יהודה אומרים תפוס לשון ראשון, אז הוא יכול להבין שכל שכן כשאומר כזית וכזית, ודאי תפוס לשון ראשון. אבל אם הוא יענה לו שבמקרה של כזית מחר ובחוץ, אנחנו אומרים שזה מעורב, ולא אומרים פה תפוס לשון ראשון, אז יהיה לו שאלה מה קורה בכזית וכזית, אולי שם זה כן נקרא נפרד, ומתייחסים לכזית הראשונה, שאומר חוץ לזמנו, בתור תפוס לשון ראשון, ורק בזה מתחשבים, וזה יהיה פיגול, ובמחשבה השנייה לא יתחשבו, עדיין יהיה לו קושייה גם על המקרה של כזית וכזית, המקרה הזה. אומרת הגמרא, גם עכשיו, עדיין יש פה את השאלה הזאת. אי אחי אשתנמי, גם עכשיו כשהוא שואל שאלה על כזית מחר בחוץ, עדיין אם הוא יקבל תשובה על אחד מהם, אין לו תשובה על המקרה השני במקרה מסוים. התינחי אמר לכזית למחר בחוץ פרטה, כל שכן כזית וכזית. זה יהיה טוב אם באמת רבי יענה לו שכשהוא אומר כזית למחר בחוץ, זה נחשב מפורט ותופסים לשון ראשון. אז כל שכן כזית וכזית, כדאי שזה מפורט, כי הוא אומר כזית ואחר כך כזית בנפרד, אז ודאי שתופסים לשון ראשון. אלא היא אמר לי כללה, אבל אם הוא אומר לו שכזית מחר בחוץ זה מעורב, ובזה רבי יהודה מודה שלא אומרים תפוס לשון ראשון, עדיין לא קשה, מה יהיה בכזית וכזית? אלא היא אמר לי כללה, הקטה כזית וכזית מבא אלי. אומרת הגמרא, לא, גם אם הוא יגיד לו שזה כלל, עדיין יהיה לו תשובה גם על כזית וכזית. למה? אם כן, אם זה נכון באמת, אם זה נכון באמת של כזית מחר בחוץ זה מעורב, וגם כזית וכזית זה מעורב, ורבי יהודה אומר תפוס לשון ראשון, ורבי יהודה אומר שלא תופסים לשון ראשון אלא מתייחסים לשתי המחשבות ביחד, אז אם כן רבי נורא ייחס עליו. למה אתה שואל אותי במקרה של כזית מחר בחוץ? אם כן מיר תחרתך, אשתה כזית וכזית כללה, כזית למחר בחוץ מבעיה? נו ברור שכזית למחר בחוץ זה מעורב שתי המחשבות יחד, הרי גם כזית וכזית מעורב שתי המחשבות ביחד. אם הרב יכעס עליי, אז יהיה לי תשובה גם על השאלה השנייה, כי לי הרי יש שתי שאלות, מה קורה בכזית וכזית, ומה קורה בכזית מחר בחוץ? אם כשאני אשב אשאל כזית מחר בחוץ, אם הרב יגיד לי, מה אתה בכלל שואל שאלה כזאת? ברור שזה מעורב. אז אני אבין, אז במקרה של כללה וכללה וגם כן זה מעורב, כי אחרת למה הוא מתרגז עליי? הרי זה המקרה היחיד שמעורב. לא, אז אני אראה מפה ששתי המקרים מעורבים, גם כזית וכזית, אני אומר שאין פה תפוס לשון ראשון, אלא מתייחסים לשתי המחשבות, וגם כזית מחר בחוץ מתייחסים לשתי המחשבות, ואז באמת יהיה לי תשובה שבכזית וכזית, אומרים תפוס לשון ראשון, אומרים ששתי המחשבות מעורבות יחד, וגם בכזית מחר בחוץ. אבל מה באמת הייתה התשובה? התשובה היא שבכזית, כזית, באמת רבי יהודה סובר תפוס לשון ראשון, וגם אותו דבר בכזית וכזית אומרים תפוס לשון ראשון, אבל כשאומר כזית מחר בחוץ, אז אנחנו אומרים שיש פה עירוב של מחשבות, ואין כאן תפוס לשון ראשון, אלא יש פה ערבוב, אז מכיוון שאין פה רק מחשבת חוץ לזמנו, אלא גם מחשבת חוץ למקומו, אז כבר פיגול זה לא יהיה, אלא קורבן יהיה סתם פסול. עד כאן השיעור על דף למד.